ערב טוב ומבורך. לפני שאני מתחיל, שאני לא אשכח בסוף השיעור, בעזרת השם, אנחנו מתקרבים לפסח, ובשבוע הבא לא יתקיים שיעור. בשבוע הבא לא יתקיים שיעור, אני בנסיעה, אז בעזרת השם השיעור הבא יהיה לרצותו יתעלה ביום ראשון שאחרי פסח. נדמה לי שזה כ"ז, נכון, הרגע דיברנו. זה כ"ז בניסן, ביום ראשון שאחרי פסח. נדע, אז עוד יותר צריך לעסוק עכשיו בפסח. אני רוצה קצת להיכנס להגדה, לנקודה אחת, אבל קצת להקיף, קצת לראות כמה יסודות. אולי בעצם לראות שני יסודות שמרכיבים את ההגדה, שאני לא נתתי דעתי עליהם עד לשבת האחרונה, אולי עד היום. אני חושב שאם הם נכונים, הם באמת מהלך מאוד מאוד יסודי שאני מרגיש שצריך להיכנס אליו. נגיע אליו עוד מעט. אני רוצה להתחיל מדבר אחד פשוט. נדמה לי שמכל השירים של ההגדה, מהמן השתנה ועדי דיינו ואחד גדיה ואחד מי יודע, הכל. אני חושב שגם בתקופה האחרונה, אבי שעמדה, זה מקום ראשון במצעד הזמירות, נכון? סך הכל, והיא שעמדה לא, יש טעות עברית עתיקה שאומרים והיא שעמדה, היא שעמדה, והיא שעמדה, זה כל הניגונים, נכון? וכל פעם יש איזה ניגון אחר ויותר עוצמתי, כי באמת זה משפט עוצמתי מאוד. ונדמה לי שבהיא שעמדה, כוחו הגדול של המשפט הזה, זה ש... היא עמדה בפני עצמה. זאת אומרת, זה משפט שגם עומד בפני עצמו. הוא יכול היה להיות גם לא בליל הסדר. אפשר להגיד אותו גם בהדלקת נרות שבת. הוא נכון תמיד. היא שעמדה על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה... ישראלית אומרים שזה משפט שדורש ניגון. זה לא יכול להיות בלי שיר. אבל זה הקושי במשפט. כי כשאתה נוגע במשפט בתוך ההגדה, ומה לעשות הוא חלק מההגדה של פסח, אתה עומד בהרבה שאלות שחלקן אתה רואה מיד בעצם המשפט, ולחלקן צריך להיכנס על ידי ראיית המכלול שבתוכו מופיע המשפט והיא שעמדה. הוא לא עומד בפני עצמו. והיא שעמדה נמצא לפנינו במקור אחד, בהקשר שלו בהגדה, בקצת לפני וטיפ-טיפה אחרי. שם מתחילה הפסקה הקודמת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אנחנו ננסה להבין בהמשך את הנושא הזה, אבל אנחנו מתחילים בבאי שעמדה. אני רק רוצה לראות את השכונה שבה זה נמצא. ברוך שומר הבטחתו לישראל, נראה כאילו קטעים לא קשורים בכלל אחד לשני. ובהמשך נראה שאין דבר כזה בהגדה, יש מבנה, וצריך להבין אותו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, אני כבר זורק לאוויר, יש קשר בין שני החלקים האלה. שומר הבטחתו לישראל זה ברית בין הבתרים. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, דבר אחר לגמרי, על פניו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אתם דואגים לי היום, עבדו חרמים. בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בשלב הזה, כדי שנחזור לאווירה, מכסים את המצות, נכון? מגביע את הכוס, ועכשיו יש כאלה שעומדים כשאומרים, יש כאלה, אבל כולם פותחים פה בוהי שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מניחים את הכוס, חוזרים ומגלים את המצות, ומתחילים, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, נכון? כל הדרשה הארוכה, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה במתי מעט, ויגור שם, נכון? והיא שם לגוי, גדול, כל מילה נדרשת שם, ויראו אותנו, עמלינו, לחצינו, נכון? עד ויוציאנו השם, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר. שאלה א', והיא שעמדה, מי עמדה? והיא מי? המפרשים הראשונים אומרים, והיא שעמדה ההבטחה. איזו ההבטחה? ההבטחה של הפסקה הקודמת. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ומה ההבטחה? מה ההבטחה? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז ההבטחה עמדה לאבותינו ולנו. יפה. כך אומרים המפרשים הראשונים, וכבר המפרשים הראשונים האחרים חולקים ושואלים פה שאלות קשות מאוד. הנציב למשל, במקור 2, שלא נראה את כולו, רק ממש את השורה הראשונה, שואל שאלה נפלאה, פשוט, והיא שעמדה וכולי, הבנת המפרשים בה... הבנת המפרשים בהבטחה של ואחר כך יצאו ברכוש גדול, היה לנו לפתח תקווה בכל דור. והיינו במה שאמר השם, וגם את הגוי אשר יעבודו והדרש כל אומות העולם. ולי קשה על זה הפירוש מה שאמר צא ולמד, מה יש ללמוד מלבן. על זאת ידוע לנו מכמה דורות עמדו עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא הצילנו. ומה נפקא מינה בזה שגם לבן ביקש לעקור את הכל? שאלה קלאסית של הנציב. אם מה שעמדה לאבותינו ולנו, הנציב הוא פרשן. הוא קודם כל אומר, אתה חייב לראות את המכלול. אחרי והיא שעמדה כתוב, צא ולמד, נכון? וכשתצא ותלמד מה קרה עם לבן הארמי, תראה שהיא שעמדה, בסדר? מה קרה עם לבן הארמי? שהוא ביקש לעקור את הכל. אז איך זה קשור לברוך שומר הבטחתו לישראל? הרי לעקור את הכל רצו כל הגויים, כל התקופות, אז מה זה קשור ללבן הארמי יותר מכל דבר אחר? זו שאלה אחת. מפרשים האחרים שואלים, אם והיא שעמדה זה ההבטחה? בפשט הכתוב בברית בין הבתרים, על מה מדובר בברית בין הבתרים? גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, על איזו גלות מדובר? מצרים. איפה ראית בברית בין הבתרים על בכל דור ודור? זה דרש של חז"ל שכל אומות העולם. אבל זה והיא שעמדה. המפרשים מתחבטים הרבה ומתקשים בלהגיד שברוך שומר הבטחתו והיא שעמדה ההבטחה. יש מהמפרשים מי שאמר, אם כי זה דחוק מאוד, והיא שעמדה, מה? שהקדוש ברוך הוא חישה ותקץ. כלומר, המחשבה של הקדוש ברוך הוא עלינו עמדה לנו כל הדורות. הוא כל הזמן חושב עלינו. והיא, המחשבה הזאת, היא עמדה לנו מול כל הדברים. טוב, גם המפרשים שמביאים את זה מתקשים מאוד בזה. זה ברור. זה ה... אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. למציב יש דרך משלו, אני אכנס אליה בהמשך, אבל אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה, מי היא שעמדה? אם זה לא ההבטחה, כי בזה שזה ההבטחה יש קושי, איך זה קשור להמשך ההגדה? ואיך זה קשור לבכל דור ודור? אז מי היא זו שעמדה לאבותינו ולנו? מה פירוש אגב שלא אחד בלבד? לא אויב אחד, לא גוי אחד. לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. יש וורט מפורסם, אבל אף אחד לא אמר שהוא פשט. אולי היום כשנלמד לעומק, אולי גם הוורט הזה יוכל להיות יותר פשט. הוא וורט יפה, אבל הוא ודאי לא הפשט. וורט ידוע יש שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, תמיד רוצים לחלות אותנו. אבל האויב האמיתי שלנו הוא שאנחנו לא ביחד. הלא אחד זה בלבד עמד עלינו לחלותינו. הברקה יפה מאוד. אבל זה באמת לא נראה פה בתוך ה... הברקה יפה, רעיון יפה. אבל אנחנו רוצים ללמוד את האגדה, את פשוטה של האגדה. אני רוצה לחזור אחורה. נצמדים בבאי שעמדה לברוך שומר הבטחתו לישראל ובצדק. בסדר? אבל מה זה קשור למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? או אני אתחיל את השאלה בצורה יותר ראשונית. מה למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו ולהגדה של פסח? כשאני באתי לעסוק בהגדה של פסח, סיפרו לי שהולכים לדבר עכשיו על יציאת מצרים. מתי עובדי עבודה זרה היו אבותינו? תרח, אבי אברהם ואבי נחור. טוב, נו, עד איפה אתה לוקח אותי אחורה? אמרת, תשמע, את הסיבוב במצרים אנחנו הולכים להתחיל מברית בין הבתרים. טוב, מילא. עכשיו אתה מחזיר אותי לבראשית נוח. מה זה קשור? זאת גם הפעם היחידה שאני זוכר כרגע שאבותינו, כשאומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה ישר מתחיל אצלנו במי? אברהם, יצחק ויעקב, שמעתם מי זה אבותינו? תרח! נעים להכיר, nice to meet you. מהיום אבותינו זה מתחיל בשורשים הגדולים. לא, כן, סתם, זה לא מצחק, יש תרח. לשאלה מה עושה הפסקה הזו בהגדה, יש רקע במשנה ובגמרה. הרקע נמצא במקור 3, ושם צריך להתחיל ללמוד את ההגדה של פסח. אתם יודעים שההגדה היא כנראה המובאה או הטקסט בלעז הראשון שמסודר כסדר תפילה מוקדם ביותר, יסודותיו במשנה עצמה. המשניות במסכת פסחים עוסקות במבנה עצמו של ההגדה. וכך במשנה בערבי פסחים, אחרי שמתוארת הכוס הראשונה והקדש אורחץ כרפס יחץ, מגיעים במשנה מקור 3 דף קופטת זין, מזגו לו כוס שני. בסדר? זוכרים את ההגדה? עברו כמעט 13 חודשים מהפעם שעברה, אבל אנחנו כבר ב-30 יום. מזגו לו כוס שני, זה הכוס של המגיד, נכון? וכאן הבן שואל, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. ומה הבן שואל, או מה אבא מלמד את הבן לשאול? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זוכרים? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, והמשנה מפרטת את המה נשתנה על פי הסדר. בסדר? אני עוצר לשנייה במשנה, נחזור אליה מיד, רק מזכיר לנו את האגדה כמו שהיא. אחרי מה נשתנה, אין אגדות לפנינו, מי שיש לו אז מצוין, אחרי מה נשתנה, מה מופיע מיד הפסקה, גומרים את השאלות של מה נשתנה, ואז מופיע, עבדים היינו. בעצם עבדים היינו זו תשובה פשוטה למה נשתנה. מה נשתנה הלילה הזה? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ועכשיו אנחנו צריכים מה? מה הנושא בסוף עבדים היינו? מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ואל תחשוב ילד חכם שלי שכיוון שאתה חכם, אז אתה כבר פטור מהסיפור, כי אתה הרי יודע, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. ואז ברצף ישיר, אתה רוצה לדעת כמה מצווה לספר? כמה חכם אתה? יותר מרבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. הם סיפרו כל הלילה. עשה יותר חכם. עד שכל התלמידים אמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ולא רק בליל הסדר צריך לספר כל הלילה, אלא כל לילה ולילה צריך להזכיר את יציאת מצרים. נכון? ואז ממשיכה האגדה ואומרת, וכיוון שצריך לספר לכל ילד לפי מה שהוא צריך, אז בוא נספר לך על ארבעת סוגי הילדים. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. בסדר? ומתחילים, חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם ושאינו יודע לשאול. ומסיימים את כל הסיפור הזה בסוף, ושאינו יודע לשאול את פתח לו שנאמר והגדת לבנך ביום הזה, נכון? והגדת לבנך ביום הזה, ושם מסיימים, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. מצוין. אז הבנתי שצריך לספר, והבנתי שיש ארבעה ילדים שלכל אחד צריך למצוא את הסיפור שמתאים לו, והבנתי שהסיפור זה התחיל בעבדים היינו לפרעה ויוציאנו. מצוין. פתאום מתחילה האגדה את מה שקראנו מקודם, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. איך זה קשור? אז בואו תראו את סוף המשנה. אחרי שהמשנה אומרת את כל הנוסח של מה נשתנה, מסיים את המשנה שורה לפני סיום המשנה. אתם רואים במקור שלוש? מקור שלוש זה המשנה ואחרי זה הגמרא עליה. אז בסוף המקור של המשנה כתוב כך, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. זה ממש הסדר של ההגדה. כלומר, הבנים שאלו מה נשתנה, מחזקים אותם בסיפור ואומרים להם, כולם לשאול, חכמים, נבונים, כולם, רב לייזר, רבי יהושע, כולם חייבים לספר, בסדר? ואז אומרים, ועל פי דעתו של בן, בסדר? אביו מלמדו. מה זה דעתו של בן? חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. נהדר. עכשיו מסיים את המשנה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. במה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? בסיפור. נכון? כשהוא מלמד את הבן, אז הוא מתחיל ללמד אותו בגנות, ומסיים בסיפור בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה המשנה. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו, זה בדיוק מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מצוין. ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת אומרת שעכשיו אחרי עבדים היינו וארבעה בנים, למה היינו צריכים לעבור? לארמי עובד אבי. שאלה ותשובה. זה א', ב', חייבים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אז השאלה העקרונית שלי, זה מה עבדים היינו לפרעה ויוציאנו, שכתוב בתורה חסר? כתוב. מה בא הוסיף רב ואמר, לא, 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 יש לי עוד משהו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו. וגם במחילה, עבדים היינו לפרעה, קשור לסיפור יציאת מצרים. ועבדים היינו לפרעה במצרים, קיבל את כל הסיפורים על כמה מצווה לספר. ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, פתאום מקבל את הסיפור של ברית בין הבתרים. מה זה קשור לעבודה זרה? ואת ואי שעמדה. נכון שהדברים קשים? מה בכלל הולך פה? השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, והיא שעמדה, מי? הבאתי פה את דברי הנציב, שאני לא אכנס אליהם בכתב, ככה תוכלו לראות אותם אחר כך בנחת. אני רוצה לפתוח בדבריו, אבל דברי הנציב עונים רק לשאלה הראשונה. מי היא שעמדה? אמרנו שקשה להגיד שהיא שעמדה זה ההבטחה. הנציב מתייחס לקושי כמו שראינו, ועונה רק לשאלה הזאת. אבל עיון בהגדה יעמיק בתשובתו של הנציב מוולוז'ין, ואני חושב שיביא אותנו למקום של הבנה אחרת לגמרי בכל הנושא של גנות ושבח. אולי של ההגדה בכלל. על פי הנציב, ואני חוזר, זה רק תשובה לשאלה הראשונה. הוהי שעמדה, זה קשה מאוד. זה לא קשה בהבנה, זה קשה להגיד, כי זה כל כך אמיתי. זה לא ההבטחה. על פי דברי הנציב, עוד לא נבין איך זה קשור למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא לא נכנס לזה. אבל נבין איך זה קשור להמשך, לצא ולמד. על פי הנציב והיא שעמדה, כדי להבין את זה צריך לחזור למהי ההבטחה. ברוך שומר הבטחתו לישראל. כמה שנאמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, קראנו. מה כתוב שם? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם, ואחרי כן תבוא הגאולה. אומר הנציב, אתם יודעים מי היא שעמדה לאבותינו ולנו? כל פעם בהיסטוריה, כשנדמה לנו שהכל מאיר ונוצץ, אנחנו נמצאים בעוד איזו גלות, והאורות הנוצצים שובים אותנו עוד פעם, ועוד אותו כמעט ואנחנו מתאזרחים לגמרי. עוד רגע אנחנו הופכים לחלק אחד, עוד כוכב בדגל, עם 500 הכוכבים. ועוד רגע, עוד קצת התבוללות, ועוד קצת, ועוד קצת. והאמת, שאתה בכלל לא מבין איך יכול להיות שזה לא קורה. כל עם אחר, שהיה הרבה פחות מרכזי במסחר שלו באירופה, או באמריקה, או בכל גלות שלא היה. כל עם אחר התאדה מזמן, והפך להיות חלק מהדבר שסבר אותו. אז איך אנחנו שרדנו? זה מה ששאל אברהם אבינו, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא את ברית בין הבתרים. השם אלוקים, במה אדע כי יירשנה? ענה לו הקדוש ברוך הוא, יש חסד אחד, במרכאות כפולות אבל אמיתיות. כל פעם שהילדים שלך יחשבו שהם כבר כמעט אזרחים, יבואו ויזכירו להם שהם פה גרים. אל תדאג, אני מתחייב. גאולת הפוגרומים תופיע. מישהו יזכיר להם שזה לא המקום שלהם. מישהו יזכיר להם שהם בכלל לא רצויים פה. הם יגידו, אנחנו? הרי כל הכלכלה פה הייתה בנויה עלינו. והיא הגירות שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שנעבור, היא שעמדה לאבותינו ולנו. אחרת היינו קלים מזמן. לא היינו פה. מזמן, מזמן. אתה רוצה לראות שזה מה שעמד לאבותינו ולנו? צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? מה הוא ביקש? רק דבר אחד. לעקור את הכל. הוא לא רצה להרוג את הזכרים, ולא את הנקבות. הוא רק אמר, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצונצוני, כל אשר אתה רואה לי הוא, וחוץ מזה אתה משוחרר. ואני ממש אוהב אותך, אני רק לא מבין למה אתה חוזר הביתה. אין לך מה לעשות? תראה איזה אזרחות כבוד קיבלת אצלי בקק חרם. מה חסר לך? השתגעת? נחשוף נחשפת לבית אביך, נפלת על הראש. ברוך שומר הבטחתו, זה נורא, הנציב במזרח אירופה לפני 80 שנה. והקדוש ברוך הוא יעשה חסד, לא עלינו, ויזכיר לנו לאן אנחנו לא שייכים ולאן אנחנו כן שייכים. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין. ודברים לפני עצמם, מחרידים, גדולים, נפלאים של הנציב, שאת יסודותם הוא אומר במקור שלפניכם, שלא ניכנס אליו בקריאה עכשיו כדי לראות את הכל. אבל איך זה חוזר לכל השאלות האחרות? שאלנו, למה בכלל רב חותר להמציא את הגלגל? הרי בתורה כתוב מה הגנות ומה השבח, נכון? איפה כתוב? בתשובה לבן החכם. הבן היחיד שמקבל סיפור, נכון? שיש בו גנות ושבח, זה הבן החכם. אז אם מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כבר כתוב, עבדים היינו. אז השאלה הראשונה ששאלנו, אז מאיפה רב מרגיש בכלל דבר, למה להביא עוד משהו? בוא נסתכל רק רגע על הפסוקים של הבן החכם. אבל בלי להעמיק בתוכם, בוא נראה רגע את השכונה שלהם. הרי הבן החכם הוא היחיד מבין ארבעת הבנים שמופיע לא בספר שמות, כלומר בזמן יציאת מצרים, אלא בספר דברים, כלומר 40 שנה אחר כך. נכון? הבן החכם מופיע כשמשה רבינו מדבר עם הדור שעומד להיכנס לארץ. בסדר? הייתי אומר בעברית של היום, קהל השומעים של משה רבינו, ברובו הגדול, הוא עצמו, מה? כבר לא היה במצרים. כי אנחנו נמצאים בשנה ה-40, בסוף שנת ה-40, נכון? כשמשה רבינו אומר את ספר דברים, זה החודש האחרון של שנת ה-40, שבמשך 40 השנים האחרונות, מתו כל הדור ההוא מגיל 20 עד 60. אמת? כלומר, כמעט כל האבות כבר לא נמצאים. אז רוב הנוכחים ששומעים את משה רבינו, הם או זקנים מופלגים מאוד, או צעירים ומעלה, שהם או היו תינוקות במצרים, או נולדו במדבר. נכון? ועכשיו, משה רבינו אומר בפעם הראשונה את העניין של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הרעיון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח לא היה בספר שמות. מסכימים איתי? שם כשדובר עם הבן הרשע, ועם הבן שאינו יודע לשאול, ועם הבן התם, לא היה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה מופיע לראשונה בספר דברים. עכשיו השאלה שנשאלת פרשנית זה מה רואה פתאום משה רבינו להביא את הפרשה הזו? איך היא קשורה למה שהיה לפני כן ואחרי כן? מה זה עושה שם? מה זה עושה בספר שמועות? זה ברור, זה מיד ביציאה, נכון? קדש לי כל בכור והגדת לבנך, בסדר? זה מיד ביציאה, שם הכל מובא במקום. אבל מה פתאום משה רבינו מדבר על זה בהקשר הזה בשנת ה-40? בואו נראה באיזה פרק זה נמצא. זה פלא פלאות, מקור 4. הפרק מתחיל בפסוקים מאוד מוכרים לנו. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מישהו זוכר שזה הפרשה שלפני בדיוק? עוד רגע תראו את זה, זה דבר פלאי. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אנחנו מכירים את הפרשה. הפרשה הזאת מביאה את עקרי המצוות. המצווה הראשונה בפרשה נקראת ליחדו ברמב״ם. ליחדו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ליחדו פירושו שאין עוד מלבדו. בסדר? לא שהוא אחד במובן שהוא המנכ״ל הכי טוב באזור. חלילה. זו כפירה גמורה. אלא שהוא אחד ואין עוד מלבדו. כלומר שכל מה שיש בעולם הוא בעצם, דיברנו על זה ממש בשבוע שעבר, עד לא ידע, שכל מה שיש בעולם הוא בעצם אין. הכוח של מה שיש בעולם זה כי האלוקות מפעמת בו. כל מה שיש בעולם הוא אור שעטוף במעטפת. אבל המעטפת היא הדבר הקלה, היא הדבר העובד, היא הדבר הלא קיים. מה הדבר הקיים? הוא. זה נקרא ליחדו. בסדר? מה שיש לא יהיה. כי מה שיש הוא כבר הולך להיות אין. ליחדו זה להבין שאין עוד מלבדו. כמו שהראשונים מסבירים, אין עוד יש מלבדו, לא אין עוד אלוהים מלבדו. אין עוד יש מלבדו. היש, כוחו של היש שאתה רואה זה כי יש בו את האלוקות. מלכותך, מלכות כל עולמים, זה מה שנותן כוח לכל מה שאתה רואה. זה אחדותו. אחר כך באה המצווה לאהבו. ואחרי זה באה המצווה, ושיננתם לבניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. בסדר? ואז, פתאום, תראו בהמשך, היה כי הביאך השם אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. אז יש לי סכנה גדולה. אתם הולכים עכשיו לארץ, אתם מועדים לדבר מאוד מסוכן, לכם יהיה קשה מאוד ליחדו ולהגיד שאין עוד מלבדו. כי להיות באיזשהו מקום במדבר ולהרים את הראש ולצפות למען, זה לא בעיה להגיד, בשיאתא דשמיא, אלא מה תגיד? בשיאתא דמי? ברור. אבל עכשיו אתם הולכים הביתה, מדינה, ואתם הולכים לבנות את הערים הגדולות ואת הבתים המלאים, ואני בניתי ואני עשיתי ואני שתלתי ואני נתתי. יש סכנות גדולות. עכשיו אני מזהיר אתכם, תבינו שהשם אלוקינו השם אחד. קל מאוד לטעות חלילה אחרי אלוהים אחרים. זה לא סיפור מפעם, אומר משה רבינו. זה לא סיפור על תרח אבי אבותיכם, זה סיפור עליכם. מה יכולה להיות עבודה זרה? כל מה ששוכח שאין עוד מלבדו. איך אומרים חז"ל? לא יהיה בך אל זר. אומרים חז"ל, לא יהיה לך, לא יהיה בך. האל הזר הכי מסוכן זה אתה. אתה יכול להסתכל במראה ויש לך כזה אל זר. כל מה שאני מכור אליו הוא אל זר. וככל שאתה נמצא במציאות שבה ביתך ובשעריך יותר מנופח, הסיכון שלך יותר גדול. את מה צריך לכתוב על מזוזות ביתך ובישעריך? צריך להבין את זה לעומק. את מה צריך לכתוב? את אחדות השם, את אהבתו. כי אתה נכנס עכשיו הביתה ואתה אומר, מה פירוש אין עוד מלבדו? מה, זה אני קניתי, זה מהמשכורת שלי, אתה יודע כמה עבדתי על זה? זה שלי אישית, בטאבו. אין עוד מלבדו, כך כתוב על מזוזות ביתך ובשעריך. כך כתוב על ידיך ובין עיניך. בין עיניך שם נמצאים כל הסברות שלך והשכל שלך והמוחין שלך והקונספציות שלך ומה שבנית ועשית וחשבת. אין עוד מלבדו. את זה ושיננתם לבניך. מפרשים שואלים, למה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד הוא הקדמה לואהבת? זה לכאורה שתי מצוות שלא קשורות אחת לשנייה. ואהבת זה אהבה, ושמע ישראל זה ליחדו, נכון? כמעט אפילו הייתי אומר ליחדו זה בהבנה בשכל. נכון? כך זה מרגיש. ואהבה זה אהבה. ומדי מה ההסבר? הסבר מאוד עמוק. המילה אהבה היא מילה מאוד מתאה. אני למשל מאוד אוהב קפה הפוך. לא באמת, כי אני לא כל כך אוהב קפה, אבל נניח. אבל עם כל אהבתי לקפה הפוך, אם תציע לי קפה הפוך, ובשלב מסוים בדיוק שתציע לי את הקפה הפוך, אתה תבוא מהצד השני ותציע לי ארטיק, אבל חבל על הזמן, כמו שפעם רציתי. אז אני אתנצל בפניך ובפני הקפה ההפוך, ואני עובר אל הארטיק. אתה גם ודאי תמחול לי, אבל אני לא חש ברגע זה שבגדתי בעקרונותיי. למרות שאני ממש אוהב קפה הפוך. אז מה ההבדל בין אני אוהב קפה, לבין אני אוהב להבדיל את אשתי? אני אוהב את הילד שלי. אני אוהב את אמא. את אבא. אני אוהב. כשאני אומר אני אוהב, במובן שעליו מדברים חז"ל כשהם מדברים להגיע לחולי האהבה, אני מתכוון להגיד, אני משוגע מזה. זה תופס את כולי. נכון? אין לי שום דבר חוץ מזה. כשזה בדברים לא טובים זה רע. אני לא יכול לזוז קדימה בגלל זה. אבל כשאני אוהב את הילד שלי, זו האהבה שאני רוצה שתהיה. אם מישהו יציע לי להחליף את זה בקפה הפוך אחר, אז מה שנקרא אצלנו בעדה שיזהר. נכון? כלומר, כדי לאהוב משהו בכל לבבי, אתם יודעים מה אני צריך לעשות לפני כן? לייחד אותו. לעשות אותו יחידאי. להגיד במשל שלי שאין עוד מלבדו. אמת? כשאני אומר בידיד נפש שנפשי רוצה להיות חולת אהבתך, אני לא מתכוון להגיד שאני רוצה לאהוב אותך כמו קפה הפוך, חלילה. אלא חולי אהבה. הרמב"ם מתאר את זה בהלכות תשובה. כאותה אישה ששוגה בתמיד. בשבטו, בקומו, ואני מה כתוב בבאהבת? שבתך בביתך, ולכתך בדרך, ושוכבך, וקומך. אנשים נורמליים שמסתובבים מסביבי היו שמחים לעזור, זה קצת מופרע. מודה. רוצה להיות שם. יכול להגיד שהגעתי לזה? כל העבודה שלי. כלומר, כדי להגיע לואהבת בכל לבבך, אני צריך להגיע לפני כן להשם אלוקינו השם אחד. השם אלוקינו השם אחד פירושו שאין עבר ואין עתיד ואין הווה. אתם יודעים לאן צריך להגיע אברהם אבינו בעקדת יצחק? הוא צריך לענות לשאלה הבאה. האם אין עוד מלבדו או יש עוד מלבדו? כלומר, הבן שלך. זה יש עוד מלבדו או אין עוד מלבדו? האם הכל זה הוא? הוא הכל? כלומר, כל מה שיש בעולם זה רק מפני שזה ביטוי שלו? או לא? זה מבחן מאוד קשה. אילו לא הייתה מצוות ליחדו, מצווה שניתנת לנו, היינו חושבים שהיא בלתי אפשרית. אבל זאת מצוות ליחדו. נכון? קדוש ברוך הוא יודע שזה שלבים, שלבים, דרגות, דרגות. רבי עקיבא מעיד על עצמו, שעד יומו האחרון הוא לא היה בטוח שהוא כבר מקיים את מצוות ליחדו בכל נפשך. נכון? על עצמו הוא אומר, לא ידעתי אם אני הגעתי לבכל נפשך. אני מעיד על עצמי שהגעתי לבכל לבבך. אתם שומעים? אדם מעיד על עצמו שהגיע לבכל לבבך. אני מעיד על עצמי שהגעתי לבכל מאודיך. אתם יודעים מה זה בכל מאודיך? מה שאומר בכל ממונך? זה מזוזות ביתך. זה בשעריך. אתם יודעים מה זה בכל לבבך? הדבר שאני הכי אוהב בעולם זה את בניי. ושיננתם לבניך. ודיברת בה. תשען את זה, תאכל את זה, תחלום את זה. אתם מבינים למה קריאת שמה קודמת לתפילה? למה בכלל קבלת עול מלכות שמיים צריכה לבוא לפני תפילה? למה לא קבלת עול מלכות שמיים סתם בשעה 4 בארוחת 4 על כוס קפה? ממתי זה דין בתפילה? כי אתם יודעים איך נקראת התפילה בחזל? יודעים מה השם של תפילה בחזל? עבודה שבלב. בעל שם טוב מסביר מה זה עבודה שבלב. פלא פלאות. עבודה שבלב זה העבודה שהלב ירגיש את מה שהמוח חושב. זו עבודה שבלב. והעבודה שבלב זה שכל הלב ירגיש כך. דע את אלוקי אביך, כתוב בפסוק, ועובדהו בלבב שלם. ואני יודעתי, בסיפור יציאת מצרים ובהגדה של פסח יש עיסוק בשתי מצוות. המצווה האחת היא מצוות אמונה, שניתנת לנו עם יציאת מצרים, כמו כל המצוות, אבל היא יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמונה, זה המקור למצוות להאמין. והמצווה השנייה שקשורה למצווה הראשונה, והיא החלק השני של ההגדה, מיד תראו, זה דבר פלאי, היא מצוות ליחדו. המילה כמעט המרכזית בהגדה של פסח היא אחד. תזרקו לילדים את המילה אחד בהגדה ותשאלו איפה זה מופיע. מה הם יגידו מיד? נו, אחד אלוקינו, חד גדיה, נכון? זה לא פיוטים לעת זקנה ככה בסוף הלילה למי שאין כוח. זה הסיום של כל ההגדה. אתם יודעים מה אומרת ההגדה בסוף? שהכל קלה והכל בלה. ואין עוד מלבדו, אחד אלוקינו. כש כמשה רבנו שובר את שני לוחות, שני לוחות הברית. אתם יודעים למה הוא שובר את שני לוחות הברית, אומרים המפרשים? כדי להגיד לעם ישראל שגם הלוחות יכולים להישבר. רק אלוקינו הוא אחד. הקושי הגדול הוא לא האם אתה מסכים שהקודש ברוך הוא אחד. בשכל אני ודאי מסכים. אלא עד כמה אין עוד מלבדו באמת. אתמול בשעת סעודה שלישית פתאום עלה בנו איזשהו רעיון, ורק אחרי שהתחלתי לחשוב עליו בלילה והיום פתאום ראיתי שהוא כל האגדה. אתם יודעים מה זה שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו? מה שיכול לגמור אותי זה אם אני לא מבין שאחד בלבד. שלא אחד בלבד זה מה שעומד עלינו לחלותינו. יש קודש ברוך הוא בטח. 99% משרה. זה דבר נפלא, הקודש ברוך הוא. אבל בכל זאת, יש כמה דברים שגם אני עשיתי פה השנה, לא? אני אתן בלגמרי. חז"ל אומרים בביטוי מאוד מוזר, הלילה הזה כולנו מסובים. נכון? לא זה הביטוי המוזר, זה מצוין. והסיבה היא מדאורייתא או מדרבנן? ראיתם בתורה הסיבה? לא. הסיבה היא מדרבנן. הלילה הזה כולנו מסובים. משנה אומרת, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. צריך לדאוג בקמחא דפסחא לארבע כוסות, למצות, קני דלח וכריות. הלכה, צריך לדאוג שאני שבישראל יסב. צריך להסב. אם אין לו על מה, הציבור צריך לדאוג שיסב. זה הלכה להלכה. שואלים חז"ל, מניין מן התורה שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב? טוב, אין הכוונה כאן עכשיו לדאורייתא. אסמכתא. מדרש רבה. עונים חז"ל תשובה גבל. כתוב פסוק מפורש. כתוב בפסוק, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף. מכאן שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. מדרש רבה, שמות רבה על הפסוק בפרשת בשלח. כתוב. נו באמת, נו באמת. מתי הם ידעו קצת עברית כמונו חז"ל? זה לא, הם לא יודעים, מה, עברית? אומר הכתב סופר, אתם יודעים מה כתוב פה? מתי פעם ראשונה שהיינו בני חורין, אומר הכתב סופר? הרי זה פסוק כל כך הפוך מהדרשה. מה פירוש ויעשה באלוקים את העם דרך המדבר ים סוף? בעברית מודרנית? בישראלית? ויתרטר. וויסב. ויעף עמם רונדלים. נכון? 80 שניות זוז עוד פעם. זה מסובין. אתה עושה צחוק? זה בדיוק הפוך. אומר הכתב סופר, עכשיו אני אסביר. מתי עם ישראל היה בן חורין, אה? אתם תגידו כל מיני רגעים. אחרי שהם עברו את הים. זה בדיוק הזמן שהם חיפשו את השלל של המצרים. כשהם יצאו ממצרים. זה הזמן שכשהם הסתובבו והם ראו את המצרים, הם רעדו. מתי? אומר הכתב סופר ברגע אחד. תחזיקו טוב, זה פלאי פלאות. הם מגיעים לים. הים גואש. הקדוש ברוך הוא עשה להם ויסב, ויסב בעברית זה לופ, פרסה, והם רואים את מי רודף אחריהם. את המצרים. מצרים אחריהם, הים מפה, המדבר מפה. למי אפשר לפנות עכשיו? על מי אפשר לסמוך? עם מי אפשר לדבר? עם החבר ההוא מהממשלה במצרים? מהאופוזיציה. הצד השני. זה היה הרגע הראשון שהם הבינו שאין עוד מלבדו. מכאן להסיבה מן התורה. עכשיו הם יהיו מסובים. משובים את הכתב סופר. אתה יודע מאיפה אני יודע שאני שבישראל לא יאכל עד שיסב? כי אני שבישראל יודע שאין עוד מלבדו יותר מהעשיר. אז תדאג שהוא יסב כדי שילמד אותך איך נהיים מקורים. אין עוד מלבדו פירושו שאין עוד מלבדו, והלא אחד בלבד. זה מה שעומד עלינו לחלוטין. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומר הנציב, מי שעמדה לאבותינו ולנו? נתחיל משם. מי שעמדה? הגהירות. מה זאת הגהירות? הוא דיבר על המצב הלאומי, על המצב ההיסטורי, הוא צודק, אבל זה נכון גם במצב הפרטי והאישי והנפשי והכל, והכל ביחד. מה הוא אומר? הוא אומר שברגע שאני שוכח שאני גר בעולם של הקדוש ברוך הוא, מישהו מזכיר לי את זה. ושכל הזיכוחים שאני עובר בעולם הם כדי לזכור שלא אחד בלבד. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. שאלנו הרי אם זה הולך לפי הסדר ההיסטורי, זה היה לפני עבדים, היינו לפרעה במצרים. לא הבנו כלום. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה היה היום בבוקר. זה עכשיו. זה לבדוק עם עצמי אם כשאני מדבר, כמה מזה עבודה זרה ואגו. עכשיו. השנייה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה המתחיל בגנות בעומק. גם רב ידע שעבדים היינו לפרעה במצרים, זה המתחיל בגנות של התורה. ידע אישי חינם, הוא הכיר את ספר דברים, על פה. גם הוא ידע את זה. והוא ידע שביוציאנו זה השבח, ועבדים היינו זה הגנות. אבל הוא אמר, יש שני חלקים לסדר. עם מי מדבר משה רבינו? עם הבן החכם. בוא נחזור רגע לפסוקים של הבן החכם. כי ישאלך בינך מחר לאמור בן נפלא. מה הוא שואל? מה העדות והחוקים והמשפטים הוא בסדר גמור. אשר ציווה השם אלוקינו את מי? את מי? אתכם? לא מתקיפים אותו, כמו הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, בצדק, כי הוא אמר השם, אלוקינו. אבל בן חכם שלי, אתה שואל אותי, נכון? תגיד, אני כן הייתי במצרים? לא, כי עם איזה דור מדבר משה? עם הדור ש... כבר בעצמו לא היה במצרים. אז למה אתה שואל אותי מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אני אגיד לך למה. כי אתה צודק. ספר לי מסבא, מסבא של סבא, אבל אתה מפריד ביני לבינך קצת, נכון? טיפה. אתה יודע למה אתה מפריד? כי קצת קשה לך להרגיש את זה בפועל. אתה רוצה לשמוע את זה מהמקור. אז חסר לך בעצם שני דברים. האחד, אמונה הכי פשוטה, תמימות, 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 אמונה הכי פשוטה בעולם. הכי פשוטה בעולם. אנחנו יושבים פה, ברוך השם, באותו אולם, יהודים מכמה דורות. מחצית היושבים פה, אם אני אשאל אותם אם הם יודעים שהייתה מלחמת ששת הימים, כולם יגידו כן, אבל מחצית היושבים יגידו בטח. סיפרו לי, נכון? חלק יגידו ככה מלחמת השחרור, חלק יגידו ככה לפניכם, חלק יגידו היינו ונספר לכם. אבל אף אחד לא יגיד, לא הייתה מלחמת ששת הימים, כי לא הייתי. למה? כי אתה מאמין לי שהייתה. למה אתה מאמין לי שהייתה? כי סיפרתי לך. לפעמים נדמה לנו ששת הימים זה לא בעיה, זה יש לנו מקורות ברורים. מעריב, ידיעות, זה לא עתיק, שמות ויקרא, פפירוסים. זה דברים אמינים, זה דברים יציבים. אבל מי שעבר את השלב הגאוני הזה, מבין את הדבר הבא. אתם יודעים איך נבנית אמונה? מסיפור. פשוט מסיפור. סיפורים. אמונה נבנית מלמען תספר באוזני בנך ובן בנך. כשאנשי השכל הציניים רוצים לזלזל, הם אומרים סיפורים. סיפור זה כל החיים. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. והיה הראשונה של החכם היא שהוא חכם. לכן קשה לו להיות מרותק לסיפור. סתם לסיפור הפשוט. אז אבא עונה לבן החכם, קודם כל לקושי האמוני. בן שלי, עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. ואתה יודע איך אנחנו נפתח את זה ביחד עכשיו? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, הלילה נספר. אבא יספר, אמא תספר, סבא תספר. תשמע את הסיפורים, כולנו נשמע סיפורים אחד מהשני, כולנו, כל היום נשמע סיפורים. מעשה ברב לזר ורב יהושע ורב לזר בן עזריה, כל החכמים והנבונים עסקו כל הלילה בלספר. חסידים אומרים, היו מספרים כל הלילה ביציאת מצרים, מספרים, 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 עד שהם זיקחו את כל החושך כמו אבן ספיר. עד שכל החושך הלך ועלה להיות לאור, לספיר גדול. מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זה נפלא. כך מגלים אנוכי השם אלוקיך. כך מסביר רבי יהודה הלוי למה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. אומר רבי יהודה הלוי, אתה יודע למה? כי על אשר בראתי את השמיים ואת הארץ, אני לא יכול לספר לך. לא הייתי. נבראתי ביום השישי, וגם את כל הפרטים משם אני לא זוכר. אבל את אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני זוכר. הייתי. עבדים היינו. זאת האמונה. אבל עוצר רב ואומר, אבל תשימו לב איפה משה רבינו אמר את הסיפור של הבן החכם. הוא אמר את זה אחרי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמונה היא חלק אחד, מאוד חשוב. זאת מצוות להאמין. איך מאמינים? איך אני יוצר אמון? עוד סיפור ועוד סיפור, אני מאמין בך. נספר לך עליו. אבל יש עוד משהו שעם כל האמונה אתה צריך לפתח אותו, וזה ליחדו. וזה המתחיל בגנות ומסיים בשבח שעליו מדבר רב. רב אומר, מה אתה חושב? שאבותינו שהיו עובדי עבודה זרה היו טיפשים? איך הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה מגלל שעלו אחד בלבד עמד עליהם לחלותם. וכל הלילה הזה בא לגלות שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והיא שעמדה, הגאות הזאת עמדה לאבותינו ולנו, שנזכור שאין עוד מלבדו, וכל מה שלא קורה לנו מסביב לא קורה לנו אלא כדי שנדע שלא אחד בלבד. וכשנרגיש שאחד בלבד, אנחנו נמצאים בגאולה הגדולה של כל סיפור יציאת מצרים. ואז אתם יודעים את מה מתחילים לדרוש? את ארמי עובד אבי. ומה המסקנה בארמי עובד אבי? לא שלא אחד בלבד פה. לא מלאך, לא שליח, לא שרף, לא אחר. אני השם! אני הוא ולא אחר. חז"ל אומרים שכשבא אברהם אבינו לקחת את המאכלת ולשחוט את בנו, נגלה אליו מלאך השם, ויקרא מלאך השם אל אברהם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם! ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואחרי זה הוא אומר לו, ואל תעש לו מאומה, שואלים חז"ל, מה היה צריך להגיד פעמיים? אומרים חז"ל, כיוון שנגלה אליו מלאך השם, ואמר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, הסתכל אברהם ושאל אותו, מי בדיוק כבודו? אז הוא אומר לו, אני מלאך, השם שלח אותי. אמר לו, שלום עליכם, ואני שולח אותך עכשיו חזרה. אמר לו, אבל השם שלח אותי. אמר לו, קיבלת צו פינוי. אני לא רוצה לשמוע אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתי, הוא יכול לבד. לא מכיר בך. אין עוד מלבדו. ויקרא מלאך השם שנית מן השמיים ויאמר, בי נשבעתי, נאום השם. בסדר. עכשיו אני מוכן לשמוע. אתם מבינים מה זו עקדת יצחק? אין מלאך. אין שליח. לא אין בחורי מצרים. אין משה בהגדה של פסח. אין עוד מלבדו. לא אחד בלבד. זה מה שיכול לעמוד עלינו לחלוטין. והאגדה מתחלקת לשני חלקים. למצוות האמונה שהדרך לפתח אותה היא להרבות בסיפור. להרבות בסיפור זה לא כדי להסביר. חז"ל אמרו שכדי להסביר צריך אדם ללמד לתלמידו בדרך קצרה. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. זה פלא פלאות, זה מופיע בתחילת מסכת פסחים, שבסופה כתוב שכל המרבה לספר. אתם יודעים למה? כי המרבה לספר זה לא בשביל להסביר, אלא זה בשביל להאמין. בשביל להאמין צריך סיפור. אבל אז בא החלק השני. אין בכלל מחלוקת שההתחלה צריכה להיות בעבדים היינו. אבל אחרי זה צריך לברר, הרי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אז איך מתמודדים עם הלא אחד בלבד? איך אני פה היום השנייה הזאת מתמודד עם זה שאני יכול לתת 1,000 דרשות על אחד אלוקינו? אני עדיין לא מספיק מזוכח להבין שלא אחד בלבד. איך מגיעים דרך ארמי עובד אבי וירד מצרימה והיה גורשם עד אני השם אני ולא מלאך ולא שרף עברתי ועיקיתי 10 שפטים אני השם אני הוא ולא אחר. במשפט אחרון, ובו אני חותם. למילה לחלות, יש באותן אותיות עוד משמעות בעברית. היא נשמעת הפוכה. המילה לחלות נשמעת נורא מפחידה. אבל יש לה מילה מקבילה. לחלות. כלות הנפש, נחשפה וגם קלטה נפשי. האמת, זאת אותה מילה. אם אתה קשור לאחד בלבד, אתה קשור אליו עד כלות הנפש. אתם יודעים לשאול מה זה קלה וחתן? החלום הגדול ביותר והתפילה הגדולה ביותר זה שהדביקות תהיה של כלות, של ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. שלא אחד בלבד עמד עלינו כדי שאנחנו נגיע למדרגה הזאת של לכלות, כדי שאנחנו נגיע לכלות הנפש הגדול. כל מה שעומד עלינו בכל דור ודור ובכל יום ויום לחלותינו, לא עומד עלינו אלא כדי לכלותינו. והקדוש ברוך הוא שמביא את המצב הזה שאנחנו גירים, הוא גם זה שמצילנו מידם. והלכלותינו שנעשה לקלות, ללכלותינו, לוקח את ליל הסדר לחצי השני שלו, שנגמר באחד, בכל הפיוטים שלו. בחד גדיה שמתאחד עם הקודש ברוך הוא ששוחט את מלאך המוות. ובשיר השירים שבא בסוף הגדה של פסח, שכל עניינו של שיר השירים הוא עניין כלות הנפש. נפשי יצאה בדברו. זה לחלות עד כדי להגיע ללכלות. רב ושמואל לא נחלקו מעולם. בעל ההגדה קבע שפותחים במצוות אנוכי השם וממשיכים במצווה השנייה בהגדרות ברמב״ם, במצוות ליחדו. ומשם, משתי אלה ביחד, אפשר להגיע לאהבו ולהיראה ממנו ולכל המצוות כולן, שנזכה להגיע אליהן מתוך גאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו.